כדי לעקוב בעזרת השמחה, הייתי רוצה להתחיל, מבלי להגדיר את העמודה של השמחה, יותר לעסוק במקור של ההופעה של העמודה של השמחה, ומהם הגורמים שמעכבים אותה, וגם מסוימת גם קצת באמת יוצאים לשמחה, וכל זה בפעם אחת בלבד, ונמשיך להמשיך עוד פנים אחרות. אני רוצה לדבר אחד הנקודות היסודיות שהרב מדבר עליהן הרבה מאוד פסקאות. תופעה מאוד מעניינת שהרב עוסק הרבה פעמים יותר מאשר בשאלה מה מביא לאדם שמחה, הייתי אומר הוא עוסק בשאלה מה גורם לאדם עצב. פסקאות אחר פסקאות, הרבה מאוד מקומות, מה גורם לעצבות של האדם, והוא גם עוסק במה גורם לשמחה, אבל בהרבה מאוד מקרים דווקא הוא עוסק במה גורם לעצבות לאדם. את ההסבר לנקודה הזאת אני אנסה אולי להסביר בהמשך, אני חושב שהתשובה היא לא מסובכת, אבל כדאי קודם לראות את הפסקאות. אז בסדר שאלות אני רוצה לראות ככה איתכם, ופסקה לראות את התשובה של פרק י"ד, פסקה ז', כמה רב כותב משהו שהוא כותב הרבה מאוד מקומות נוספים. אני רוצה לקרוא את המשפט הראשון של הפסקה הזאת. מה בעצם גורם לעצבות של האדם, ואומר הרב, כל עיצבון בא מפני הכל, והתשובה מיראת נשמה והפכת את העיצבון לשמחה. מזל היא קביעה שהיא קביעה שהיא נראית פשוטה, היא גם טעונה הבנה. כל עיצבון בא מפני הכל. אני לא יודע אם אתם הייתם מנסים להתבונן אולי על מה שקורה לכם, אני יודע לפעמים שאין לכם שמחה או אצל אחרים, האם זה הכרח שכל יתרון הוא בא דווקא מפני אחרת, או דווקא אולי בא מפני דברים אחרים, מפני שמישהו העלים אותי, או מפני איזשהו גורם אחר. אז כמובן שהמושג פה של אחר הוא מושג רחב, לא רק האחר במובן של עשייה של מצווה, אלא במובן של עשייה. אדם עשי משהו, עשי את הדבר שנדרש ממנו לעמוד ברצון האלוקי, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, הוא אומר, עשייה מדרך השם. והעשייה מדרך השם, יש בה ריחוק שגורם לעיצבון. ואת הנקודה הזאת, הוא אומר בפסקה אחת לפניה, המשמעות יותר כללית, יותר ברורה, בפסקה ו', הוא אומר ככה ששואלים, היכן העצבות בה, צריך לסתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה חודרת מרירותם והיא נסללת, נפחדת ועצובה. זאת אומרת, פה יש הרחבה שאומרת שמוצר אחר הוא לא רק תוצאה, הוא לא רק מעשים של אדם שלא עושה מצוות, אלא כל המעשים הרעים שאדם עושה, כל המידות הרעות, כל הדברים שהם לא טובים שאדם עושה אותם, הם דברים שהם כביכול הופכים להיות איזשהו מין נפח מסוים על פנימיותו של האדם. האדם מרגיש שמשהו, נפחים כאלה לא רצויים, הולכים ומתבססים על פנימיותו, וזה גורם לו איזושהי תחושה של עצבות וגם פחד, כמו שאנחנו רואים פה, גם נפחד וגם עצובה. למה? משום שבמצב של המעשים הלא טובים, האדם בעצם, הייתי אומר, לא נאמן לעצמו, לא נאמן לטבעיותו, כי טבעיותו היא טבעיות אלוקית, טבעיות שהיא רוצה לעשות בצום השם, היא רוצה לעשות טוב, היא רוצה לעשות דברים שהם חיוביים, וכשהוא עושה דברים שהם שליליים, דברים שהם לא טובים, יש איזה איזשהו ריחוק מהטבעיות של האדם, והאדם מרגיש איזושהי תחושה, הייתי אומר, של לבד, תחושה של בדידות, משום שהוא כביכול מנשק את עצמו מהמצב הבסיסי שלו, שהוא מצב שהוא קרוב אל הקדוש ברוך הוא, והניתוק הזה הוא מצב של, הייתי אומר, של חוסר כיוון, מצב של חוסר בהירות, מצב של פחד, שכל הדברים האלה הם בעצם דברים שהם חופפים. כלומר, איזשהו ניתוק, תלישות, חוסר כיוון, חוסר רצון גם כן, זאת אומרת, הוא לא יודע מה הוא בדיוק רוצה מעצמו, כתוצאה מהדברים שהוא עושה. ואני חושב שהדברים האלה די ברורים, זאת אומרת, כשאדם מאבד כיוון בעולם הרוחני, כשאדם מאבד כיוון בעולם המידותי שלו, או שהוא עושה דברים שלא הולך לו בהם, שהוא עושה דברים שהוא לא מבין מה המשמעות שלהם, שהוא לא מרגיש שאנו צועד במעשים שלו, כל הדברים האלה הם גורמים לאיזושהי תחושה של עצבות, תחושה של סקירה פנימית, תחושה של חוסר מה, תחושה של אובדן דרך, זה בעצם עניין של העצמות. וזה יהיה פעות לחשוב שמדובר פה רק במעשים שהם רעים בלבד. זאת אומרת, כל דבר שהוא איננו תואם את הכיוון הפנימי של האדם, זאת אומרת, אם האדם נגיד מיועד לעשות משהו מסוים והוא עושה משהו אחר, זה מבחינת העניין דבר שהוא רע. זה דברים שהם מעשים רעים. מעשים רעים זה לא רוצה נמדד, הייתי אומר, בפרמטר של תרי"ג מצוות, או פרמטר של מידות רעות, שהייתי אומר, זה פה הוא נחשב מידת הכעס, פה נחשב מידת הזה. אלא כל מעשה רע זה מעשה שהאדם עושה בניגוד, הייתי אומר, לאמת הפנימי, שהיא מתאימה לו. שהיא מתאימה לאדם הספציפי, זה כמו כל אחד עם האמת שלו, כל אחד עם הנקודה שבה הוא עומד. כן. עשיתי
לך מנושא טוב, יכול להביא שבוע.
נכון, נכון, נכון. הנקודה הזאת, עכשיו אני אומר, היא כתובה פסקה תפנה, בפסקה ה' הרב כותב, את זה בצורה עוד יותר רחבה, הרב אומר, כשעושים איזה דבר בנטייה של חולים, של גופניות ובהמיות, אם רק הוא של יותר, תכף זה מתורם לשוב הזה, ניטלים כל הכוחות ומתהפכים להשכינות ולקדושה. ומצוות עשה אינו זאת משמעת שמוכלים לו, ובעיני היתר, ככה שעולה ברעלון השום, הרי הוא מתקדש, והפעולה בכל כוחה מתקדשים עמו, והיסבון הבא מתוך תעמוגי חול, מתאפק ליד לשמחה של מצווה ולישראל לשמחה. זאת אומרת, פה הרב מרחיב את זה למשהו שהוא עוד יותר ממה שאמרנו קודם, והרב אומר, כל דבר שאדם עושה בנטייה של חולים, של גופנים ובהמיות, אפילו נרדם אדם במהלך של היתר, לאו דווקא במהלך של איסור, לא עשה דבר שאסור לטוב אותו. הוא ישב עכשיו אחר על איזושהי ארוחה טובה, אך לא אסר עליו לאכול את זה. הוא לא אכל אכילה גסה בעצם. כל עכשיו ארוחה טובה. אבל הארוחה הטובה הזאת, היא גרמה לו לאיזושהי תחושה של גסות פנימית, תחושה של תאווה פנימית, של איזושהי שקיעה, הייתי אומר, במיוט. או גם הוא אכל איזשהו גד טובה או משהו כזה, לא שזה דבר שהוא שלילי, אבל בהקשר מסוים זה יכול להיות דבר שהוא לא רצוי, שהוא לא בריא. ובנקודה הזאת, זה הופך את האדם למחובר, הייתי אומר, משועבד לתאוות החיצוניות שלו, וזה דבר שגורם לו עצבות, זה דבר שגורם לו ריחוק, זה דבר שגורם לו איזו תחושה של שקיעה פנימית, תחושה שלא טוב לו עם עצמו. וזה גם יכול ללכת הלאה ולקחת אותו גם לאובדן דרך בעולם הרוחני שלו, עד כדי כך. אז כמובן זה מדובר פה במדרגות של אנשים. מה שאני מצטער פה זה חוק המגדה של מישהו שהוא קצת, נאמר, מעבר לממוצע. לא חייב להיות מישהו צדיק עזור בשביל זה. אני לא חושב, אני חושב שכל אחד מאיתנו שייך למדרגה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לשבת לארוחת ערב ולעשות חוקים ושטויות וזה, תעלה אחרי זה לסדר הזה ואתה מרגיש זה לא שייך, כאילו משהו ככה, משהו מתנתק ממך, איזשהו משהו שהתחיל נגיד בבוקר והמשיך בצהריים, נחתך פתאום, ואחרי אתה צריך לחשוב בעצם, יושב מול הגמרא, אתה מרגיש לא נוח עם עצמך, אתה מרגיש משהו פה לא בסדר, משהו לא... והעצמות יכולה להיספק בבן אדם, שזה דבר שהוא חוזר על עצמו, שזה מצב שהוא נקבע בנפש, זה יכול ליצור מצב של עצמות, איזשהו ניתוק של האדם מעולמו הפנימי, איזשהו ניתוק של האדם מרצון השם, מהכיוון שמשהו הוא היה רוצה לעשות. אז נחזור בעצם, יש פה, הייתי אומר, שלושה מעגלים שדיברנו עליהם, זאת אומרת, פסקה ז' הוא דיבר פה שהחץ הוא זה שגורם להיצבון, ופסקה ו' הוא הרחיב את זה גם למעשים הרעים והמידות הרעות, ופסקה ה' הוא הרחיב את זה גם לכל מעשה של נטייה של חולים שיש בו הרגשה של הגרופנים והבהמיות. ובחלק מהמקומות, וגם מה שרועי אמר, זה בסדר, שגם אנשים, שהם במעלה מאוד גדולה, שהם יכולים לעשות אפילו מעשים טובים, אבל מעשים טובים לא לפי מעלתם, גם זה יכול לגרום להם עצבות. גם זה דבר שיכול לגרום להם תחושה של חוסר מיצוי, תחושה של חוסר כיוון, תחושה של ירדו ממעלתם. ולכן אנחנו רואים בעצם של צדיקים שהשביעה היא שביעה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, אני מדבר על זה גם כן בהמשך לא היום, שכאן אנחנו מוצאים תופעה של הצבות דווקא של צדיקים יותר מאשר של אנשים שהם פחות צדיקים.
כי ההסדר
מגינות יותר גדולה. כן, שבאמת השביעה הפנימית שלהם היא כל כך גדולה שהמעשים שהם עושים הם לא בהכרח עומדים בסטנדרטים של אותם השביעה פנימית. אני מדבר על זה לא היום, זה שקופה מאוד מאוד חשובה פה בהמשך של הפרק הזה, ראויה לדיבור בפני עצמו, אבל כרגע אנחנו עוד בהגדרות הבסיסיות ביותר. הוסף על מה שאמרנו קודם, זה מסגרת נוספת שאותה הוא מברר בפסקה זין, פה עומד ריכוז של פסקאות אחת אחרי השנייה. בפסקה זין, שקראנו אותה בהתחלה, הרב מדבר על מצב של חטא שהוא מצב של חטא שהוא כללי, שהוא עולמי, שהוא לא רק מצב של חטא נקודתי של האדם, אלא אומר הרב, האדם צריך להתמודד עם מציאות של חטא שקיימת בעולם. כלומר, מצב היצרון הוא מצב שכבר במידה מסוימת, יש לו אחיזה, יש לו קביעה וקיימה במציאות העולמית, שאיתו בעצם האדם מתחיל לפעול. כך כותב הרב בהמשך של הפסקה שהצפנו בהתחלה, אני קורא אותה שוב, כל יצרון בא מפני הכאב, והתשובה מהירה את הנשמה מהכאב ליצרון לשמחה. היצרון הכללי שבעולם, מקורו בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם, מחטאת הרבים והיחידים ומחטאת הארץ הכמוסה, שיצאה לפועל בחטאת האדם, שצדיקים מסודי עולם ומשיח בייחוד, שווים בתשובה על מהות חזר מהפכים אותה לשמחה. זאת אומרת, הרב פה מדבר על מצב של יצרון כללי בעולם. מה שם את היצרון הכללי בעולם? אז אומר הרב, יש מצב שזוהמה כללית שאיש תרשה במהלך הדורות, אומר הרב, זה כבר מתחיל עוד לפני, כן, עוד כבר בשלב של הבריאה, כבר בחטא הארץ, כבר בחטא הארץ, שהשלוש ברוך אומר עץ עושה פרי ועץ נושא פרי ויש העץ עץ עושה פרי, זאת אומרת שאין הטעם העץ כטעם פריות, כמו שחז"ל מביא אותנו במדרש, יש פה איזושהי סטייה של הארץ מהרצון האלוקי. והסטייה הזאת היא סטייה שלצערנו היא הלכה והשתרשה במהלך העולמיות. ולכן עצם העובדה שהאדם שקוע בתוך מהלך שהוא מהלך של סטייה, מהלך של חומריות, במהלך שהוא נגד רצון השם במסגרת העולם החולים שלו בעיקר, הוא הייתי אומר מחובר למציאות של יצרון. ואת הנקודה הזאת אנחנו הרבה מאוד יכולים לראות את האנשים שהם מתבגרים. אנשים מתבגרים, יש לכם תופעה של עצבות. התופעה של העצבות היא לאו דווקא כתוצאה מהמצב הרוחני שלהם, מצב של חיים לא טובים שקרו להם, לכן זו. לפעמים אתה רואה אנשים לא מבוגרים בתופעה הזאת. אנשים מבוגרים...
שברי להם.
כן. יש להם איזשהו מין... איזשהו שקיעה, כן, אנשים זה 40-50 ויותר, אז זה מופיע אולי בהקשרים של שאדם יוצא לפנסיה, או אדם נגיד מצד עצמו בעבודה, או שכבר הוא חיתן את האנשים. יש איזשהו מין עצבות כזאת, שהרבה פעמים צריך על אנשים מבוגרים. חלק מההסבר לזה, זה העובדה שהמהלך של החיים בכללותם הוא מהלך שהוא לא בכך הוביל לאותם פירות, לאותם דברים שהאדם בעצם בשבילו הוא הגיע לעולם. כלומר, הוא בעצם הלך בתוך מהלך שללי, כמו שר בני אדם. כמו שר בני אדם, חי את חייו, חי את חיים חומריים, בנה, עצה, יצר, הקים משפחה וכו' וכו'. והגיע לעצם נקודה מסוימת, הפנימיות זועקת. הפנימיות הוא עושה משהו, כן, כל שאדם מתבגר גם הפנימיות שלו, הולך לנסות מודגשת, התאוות הולכות ומתמעטות, ואז הפנימיות היא טובעת את שלה ונוצר מין נפק כזה, בין האדם, הוא בכלל מכיר את הפנימיות הזאת. אין לו שיח איתה, אין לו יכולת תקשורת, הוא לא מסוגל להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. וזה דבר מאוד קשה, כלומר בגיל כזה, שהדפוסים הם קבועים וברורים, הוא כבר שייך לאיזשהו מהלך מסוים של חיים, קשה מאוד פתאום להוציא מן הכוח אל הפועל את השיח הפנימי הזה. כן, מה שהגמרא אומרת, שזקני תלמידי חכמים, ככל שמזקנים, דעתם מתערפת עליהם, יש בזה אמת שבעצם אומרת, למה אתה מתערף את זה? כי יש נפק בין האדם לפנימיותו, כוח העשייה שלו כבר הוא פחות הכוח של לבדור, פחות כסף, הכי כבוד, מה שמשמש הרבה מאוד מוטיבציות במהלך החיים שלו. הפנימיות הזאת אין לה מענה, אין לה... כן, אני זוכר שסיפר לי, אני חבר שהם הקימו ישיבה בזמנו, שהקימו את בית מוריה בבאר שבע, היה ממקימי ה... אז הוא אומר שאחר התחושות שהוא הרגיש, אנשים שם כאילו נרתמו, אנשים מבוגר, כאילו, 40-50, נרתמו למשימה הזאת, הרגיש שאנשים כאילו, אדם התקיע את עצמו 30 שנה באיזה מפעל פלסטי, הוא מרגיש שאתם, כאילו משהו פה חסר, משהו התפספס פה, מהלך חיים. זה היתרון העולמי הזה שהרב מדבר עליו, כמהלך של איזשהו חטא, של סטייה של חיים, זאת אומרת, והדבר הנורא בזה, שכיוון שזה מציאות עולמית קיימת, אז גם האדם לא בכלל מבין שהוא נמצא במהלך של ספייה, כי כולם נוהגים ככה, כל העולם הוא עובד בצורה הזאת. אני גם חלק בעולם הזה, אבל מה לעשות? התמימיות שלו אומרת אחר, התמימיות טובה עם משהו אחר. וזה כבר קשה מאוד, כי אין מודל חיובי אחר שעוזר לו. אחת המטרות, אנשים באיזשהו סלם מתחילים להירתם, לעשות דברים יותר משמעותיים.
זה מציאות של חטא אדם הראשון?
זה תוצאה של חטא אדם הראשון, למשל הפוך את זה. שיצא לפועל בחטאת האדם. וזה באמת תיקון, כשאנחנו רואים פה על המסגרת של העצבות הזאת, זה כבר תיקון שהוא ברמה העולמית, כן, שצדיקים יסודי עולם, משיח וייחוד, שווים בתשובה על מהות חסד מבחים אותה לשמחה. פה זה כבר משהו שהוא מצליח מהלך הרבה יותר עמוק. אבל זה חלק מהמהלך הזה שדיברנו קודם. זאת אומרת, אחרי המעשים הרעים, המציאות של החולים של האדם, המסגרת האנושית של האדם, היא בעצם היסוד הבסיסי ביותר לעצבות שיכולה לתפוס את האדם, ולפעמים אפילו מצב של עצבות, מצב של חיי עצבות, שזה דבר קשה יותר, ועם זה צריך להתמודד. עכשיו, מה שאני אומר לכם פה, זה לא הכל. זאת אומרת, יש עוד גורמים נוספים שאני לא רוצה כאילו להיות כמונה ורחב, אבל בהמשך ניגע במצב יותר מדויקת, אבל זה לדעתי אולי אחד הדברים היסודיים ביותר שאנחנו מוצאים במשנתו של הרב בהרבה מקומות, כן.
אני לא חושב ש-30 שנה הבאה אתה מפעל, והוא לא שם לזה פנימית, אני חושב שאתה לא מחווה את הדבור. ו-30 שנה הפנימית הזו זה נעלמה.
יש,
יש. אבל יש גם אחרי המפעל, זמן שאתה מפעל.
יש חלק לעולם המעשי בכל העניין הזה. זאת אומרת, העולם המעשי יכול לחפות בצורה מאוד מאוד דרמטית על העולם הפנימי של האדם. וכיוון שהעולם המעשי של האדם הוא פשוט ממלא לו את הזמן. פשוט בעיסוק הזה, הוא ממלא לו את הזמן. כן? הוא ממלא לו את הזמן. זמן שהוא עובד הוא עובד, זמן שהוא בבית אז הוא אוכל, הוא יושב, הוא מבלה. הוא ממלא לעצמו כל רגע ורגע ורגע, הוא מרגיש שהוא עושה הרבה מאוד. הוא עושה הרבה מאוד, הוא יוצר, הוא בועל, הוא לא מודד את זה בפרמטרים של פנימיות בכלל. אז אני קורא שאני אחזור עליהם, אני חושב, כי באמת יש פה עוד דקים. נקודה מאוד מאוד חשובה ליכול גם להתגבר על העצבות הזאת. למה אתה שיר נראה לי אנשי, כן.
היום בפעה חדשה, האנשים שמוכנה את הרעבון הזה, הם מוסיפים עוד חומץ שהם עושים קריירה השנייה, זה דבר שלא מסביר את המסיבה הזאת. אתם באוניברסיטה לומדים שבוכה בגיל 40 פלוס, ולומדים עכשיו מקצוע הנוסף, והם עושים את זה אחרי שהם עושים את זה.
כן. זה ספורט שיסגר בסופו של דבר, בכל מה שהוא מגיע. זאת אומרת, זה טוב, זה בעצם אומר שיש לו מהלך שהוא מהלך פנימי, זה טוב. אני מכיר מה התחלת בכלל התופעה הזאת, אז אם נהיה 60 בזה, אז 50-60. עושים כל מיני הסתרבות למיניה, זה משהו, דבר שהוא טוב בכללים. אז בוא נדבר עכשיו על דרך התיקון של הדברים. זאת אומרת, זה פה, אחד היסודות, זה אמרנו אותם בקיצור, אני מניח שהדברים הם יחסית גם מוכרים. בוא נדבר על דרך התיקון, אני חוזר חזרה לפסקה ו. בפסקה ו, שוב, כותב הרב ככה. כששואלים מהיכן העצבות באה, צריך לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות של הנשמה, שהיא תואמת בחושה הפוגעת את מרירותם, והיא נסללת נפחית ועצובה. זה מאיפה העצבות. איפה התיקון? וכשאור התשובה מופיע, וחפש הטוב, כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל אדנים, וכשהכישרון המעשי לוקח את התמצית של הרגשות הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר הטהור העליון המצליח את החיים בעודו. זאת אומרת, הרב פה במילים פשוטות אומר, שמה בעצם גורם את התיקון. אז אם אנחנו נשאל עצבות היא באה מהדברים הרעים, מהמידות הרעות, מהמעשים הרעים, מהחייב, אז ברור שהתיקון שלה זה התשובה. אבל אני חושב שזה מסוג הדברים ש... אז מה הכי כאילו בדבר הזה? אנחנו חושבים לתשובה. אבל יש, אתה מתבונן פה בתוך דברי הרב, יש פה אמירה מאוד מאוד עקרונית. אמירה מאוד מאוד עקרונית. לגבי הגדרת מידת השמחה. והיא, כשאנחנו מדברים על קניין של מידת השמחה, אומר הרב, הפעולה היא פעולה של הסרה של מעצבים. זאת אומרת, אם אתה צריך להזיז הצידה את אותם דברים שמעכבים, את אותם דברים מעשים לא טובים, אותם הרגשות לא נעימות, את אותם תחושה של ניתוק של האדם הפנימיות שלו, את אותו חוסר ציוון, את אותו חוסר רצון, את אותו סייאת, אתה צריך להזיז את זה הצידה, אוטומטית תבוא השמחה. אוטומטית תבוא השמחה. בעיקר. במילים אחרות, בעצם הרב אומר פה אמירה, שהיא אמירה מאוד מאוד עקרונית, הוא אומר, השמחה הוא מצב טבעי לנפש. זה לא מצב שצריך לייצר אותו, זה לא משהו שבעצם אם האדם הוא בדיכאון, אז חסר במידת השמחה, אתה הולך לפני מידת השמחה. אבל גם האדם הוא טיפש, הוא לא יודע, לך תלמד ותדע. במידת השמחה, האמת היא שזו אמירה שהיא נכונה כלפי המידות הטובות בדרך כלל, כלפי מידת השמחה באופן בולט, מידת השמחה היא מידה שלא צריך לייצר אותה, צריך פשוט לתת לה, לתת פשוט את המקום, פשוט לתת לה לפרוס. כשאדם מגיע לאיזשהו איזון פנימי עם עצמו, עם איזשהו איזון פנימי עם עצמו, מה שנקרא שטוב לו עם עצמו, אז הוא שמח. הוא שמח איך יהיה לו טוב עם עצמו, על ידי העובדה, קודם כל, שהוא יסלק את אותם דברים שיזיז אותם הצידה. הוא יצליח להדחיק אותם הצידה, ואז תן לנשמה לפעול את פעולתה הטובה, תן לנשמה לדחוף את העשייה של האדם, תן לנשמה להדריך את האדם, לתת לו כיוון, לתת לו רצון חיובי, לתת לו לפעול במסגרת החיים, הוא מגיע לשמחה. זאת אומרת, האמירה הזו היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם זה מקרב את מידת השמחה מאוד מאוד לאדם. זאת אומרת, זה לא משהו, כאילו אדם שהוא בדרך כלל אדם ביקוני או עצוב וזה, קשה לו מאוד לחשוב איך הוא יכול להיות אדם שהוא שמח. אז הוא אומר, זה מאוד קרוב אליך, זה מאוד מאוד קרוב אליך, כי מה שגורם לך את העצבות, זה דברים שהם חיצוניים לך, זה לא משהו שהוא פנימי, זה משהו שהוא חיצוני לך. כשאתה תרחק ממנו, תבוא שמחה.
אבל
השמחה
לא
יודעת הרבה מידות אחרות,
שאדם
שאתה
רבה, מידת הביטחון,
אני מסכים ולא מסכים. זאת אומרת, אתה מדבר כבר במדרגות במידת השמחה. אתה גם מדבר על איזה שהם, הייתי אומר, גם צביעות של מידת השמחה, וגם מדרגה שהיא מדרגה נאמר גבוהה יותר של מידת השמחה. שבדרך כלל גם נעסוק גם בהם, אבל אני מדבר קודם כל על המצב של השמחה הפשוטה. שמחה פשוטה, המצב של השלווה הפנימית, שאדם טוב לו עם עצמו, שנעים לו עם עצמו, שהוא שמח ברמה הפשוטה ביותר. כמובן זה מדבר לשמחה יש עומקים זולים לו, שאדם כולו בהתרוממות רוח ובשירה פנימית, כשירת המלאכים, כמובן יש בזה מדרגות במידת השמחה. לא אומר שבזה מיצינו את כל יד השמחה, אבל בהחלט יש בזה את הבסיס שעל גביו אפשר להוציא, אבל זה הבסיס, זה הבסיס. אתה
יודע, אם אתה בין אדם במצבים,
זה לא פשוטים, זה לא פשוטה, 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 זה לא פשוטה. מה שרם מלמד אותנו פה, זה כלי איך להתמודד עם מידת העצבות. עכשיו זה נכון, אם האדם לא יגבר את הכלי הזה בקומות נוספות, אז הוא כל הזמן יהיה במלחמה עם עצמו. זאת אומרת, המעשים הרעים או הדברים הרעים שגורמים לאותה עצבות, הם עלולים כל הזמן לחזור, כל מיני שאתה כמו מלחמה. זה לא משהו שהוא מנקה את השטח, ומי כאן הוא כבר בעצם נמצא באופן שזה מצב מצב של שמחה. יהיה לו כל הזמן מלחמה, כל הזמן מלחמה. אבל תכלי איך להילחם, זה מה שהרב נותן פה. עכשיו אתה אומר, יש דברים רעים שקוראים לאדם. זה ברור שזה מצריך כוחות כשאנחנו נוספים. לא עלינו, גם האדם שחסר לו משהו משמעותי, אדם לא עלינו נפטר לזה, או שחסר לו גם משהו שהוא מאוד מאוד היה רוצה. זה ברור שזה מצריך כוחות נוספות של התמודדות. או נגיד, כן, הוא אומר שאדם לא אישה שרות ולא שמחה. יש כל מיני דברים שגורמים לאדם, נאמר, מצב אובייקטיבי. מצב אובייקטיבי של התמודדות של שמחה, אבל אני אומר, בשביל, קודם כל, לעמוד על פני הקרקע ולהגיע לנקודה של שמחה, זה הדרך, זה הדרך. עכשיו, בשביל לקבע את המדרגה, בשביל להתמודד עם מצבים יותר קיצוניים, בשביל להתמודד עם זה, זה ברור שהוא מצב יותר, מצב עוד פנימיות, אבל קודם כל, הדבר הזה, מדרגת השמחה, הייתי אומר, האיזון הפנימי של האדם עם עצמו, ואז הטבעיות שלו פשוט פורצת, הוא פשוט הופכת להיות דומיננטית, יש לו עכשיו כיוון מה הוא רוצה מעצמו, הוא מרגיש איזשהו רצון להיות טוב יותר, הוא מרגיש שהוא רוצה ללכת לכיוונים מסוימים, זה, ההזרמה הזאת היא כבר ראשיתה של מידת השמחה ברמה הבסיסית יותר.
אחד מזהה את הסיבות עם דיכאון, כי אנחנו יכולים לפעמים אנשים שדיכאון כמחלת נפש. כלומר, זה הטיפול, זה כאילו, הם לא עושים סופו של דבר כלום, אבל הם עושים את הטיפול.
הדיכאון זה עומד במידת הצפות. מידת הצפות זה בעצם השתרשה כבר בלי סיבה.
אבל אם זה נכון להגיד את הטיפול כמו פה, כלומר, לתת לנשמה להביא את חדם.
בגדול אחד כזה, הוא יצטרך כאילו לחדור פנימה יותר, להגביר לעצמו בעצם הייתם על שורש הרע. כאילו מה בעצם הדבר שזה מתייש דיכאון זה כמצב נתון, כמצב שהוא כל הזמן קבוע. זה לא, רוב לאדם זה להיות במורדות. לא יודע מה רבו, לפי ימים של יום אסתר ויום בלי, יש שם שאתה עושה טוב יותר, הוא מרגיש טוב עם זה, אז גם פחות. זה אתה רואה בני אדם, ואתה אומר, לא, בוא תעשי את זה, את הדברים שמעצבים, אז יש לך אפשרות, כן, ואז אתה יותר מצב של עצבות, אתה יכול להתמודד עם המצב הזה, אתה יכול לא לשקוע בו אלא להתמודד. מצב של זיכרון זה אומר, אתה מחדור כאילו פנימה על השורש של הדברים, יכול להיות שהוא יחצוף, נאמר, אלמנטים מאוד בסיסיים שהם בעייתיים בתוך הנפש שלו, שהוא צריך לעשות טיפול הרבה יותר רזה, אבל בגדול הרעיון של הטיפול אותו טיפול. אבל שהוא צריך לעשות טיפול הרבה יותר שרשי, אבל אתה אומר, הוא יתברר לו שגם משהו נגיד מגיל ילדות, מכיתה ב' הוא לא מצליח בכל מה שהוא עושה, ואני מרגיש שתמיד מזלזלים בו או משהו בסגנון הזה. אז יש לנו חזור פנימה, כאילו לחזר אותם היסודות. ושוב, להזיז את הצידה, סתם דברים שגורמים לו את אותה תחושה הזאת, ולאט לאט יש סיכוי שהוא יצא מזה ברמה מסוימת. קשה מאוד לעשות שינויים, נאמר אני קשה לקצה, אבל בסדר זה דבר שהוא ניתן ברמה מסוימת. נכון. 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 נכון, זה מראה שיש של צדיקות שצריך לדבר עליה בפני עצמה. אני רוצה לדבר עליהם, הזכרתי את זה קודם, שפעמים בדווקא צדיקים יש להם יותר קושי בקטע הזה של העצמות. זה מרגע בפני עצמה, צריך לדבר על זה, אני אעסוק בזה. אני רוצה קודם כל עוד למסות את הרעיון הזה, שדיברנו על זה, האמת הפשוטה הזאת, נתת קצת מצע יותר רחב, אמרנו פה איזושהי נקודה צדיקים מאוד מאוד חשובה, ואני שוב, אני רוצה לדקדק בפסקה הזאת בשביל כתוב ככה. וכשאור התשובה מופיע, אני אומר לך את זה, זה נושא נמצא בעיקרות במילים. פסקה ו', בפרק י"ד פסקה ו'. וכשאור התשובה מופיע, וחפש הטוב, כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל הדנים. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם רואים פה?
יכול להיות משהו שמגיע מבחוץ ולא...
לא, להפך.
למה, נפתח.
זה משהו...
כשאור התשובה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות, כאילו, עכשיו נשאר את עצמנו, אז מה בעצם גורם ל... למהלך הזה של התיקון. זאת אומרת, אנחנו אומרים, המהלך של התיקון, תהיו שזה הדברים הפחות טובים, ממילא הנפש שלך היא תרצה טוב, תעשה טוב, אבל מה גורם לבן אדם את הדבר הטוב הזה? מה מעביר את הבן אדם הזה מהמצב הלא טוב למצב הטוב?
איזה משהו
טוב,
מראשיתו,
זה לא
טוב
בן אדם, זה לא טוב. אוקיי, זה מה שהוא אומר, שאור התשובה מופיע. מה זה אור התשובה מופיע? מאיפה הוא מופיע? מה זה הדבר הזה שמופיע? אז באמת זה אומר בסרט, הוא אומר, האדם, יש לו כמו שהוא אומר מיד, זה חשוב שהוא מתגבר בשכונתו המקורית, זאת אומרת, לאדם באופן מקורי יש מנגנון לרצות טוב, יש לו מנגנון לעשות דבר שהוא חיובי, יש לו מנגנון שהוא אומר לו, תזיז אותי את הדברים הלא טובים, עזוב את הדברים הלא טובים, תעשה טוב, כי הוא מחובר לטוב, כן, הוא מרגיש טוב עם הטוב הזה. זאת אומרת, יש לאדם תכונה בסיסית שהוא רוצה לעשות טוב והוא מרגיש טוב שהוא עושה טוב והוא רוצה לעשות עוד יותר טוב והטוב מביא לעוד טוב. זה בעצם תכונתו היסודית של האדם. אז אנחנו קודם כל אומר, הגורם הראשוני ביותר, אנחנו אומרים שבעצם אור התשובה מופיע. אור התשובה מופיע במובן שהפנימיות שלו דוחקת אותו. הפנימיות שלו, ולפעמים דווקא התפיסת הלא טוב, היא עוזרת הפנימיות לצאת יותר טוב.
למה זה לא מופיע עד עכשיו?
מה? כי האדם עשה דברים, הוא קבע עובדות בשטח, הוא קבע עובדות בשטח, הוא קודם כל, כן, פתח אחרי משהו מסוים, עשה דברים מסוים, התעשה לקום בבוקר, קעת על החברות אצלו, עשה כל מיני דברים, הוא קבע עובדה בשטח. ולא תמיד גם הוא הבין את המשמעות למה שעשה, כמו שאמרנו קודם, אדם יכול לעשות מעשה של חולין, כן, מעשה של חולין, שהוא לא כשגם מבין אותו, כן? כמו שגם דיברנו, אדם יכול, אני יודע מה, באמצע השדר, אני יודע מה, הוא הולך לבת, לדוגמה. זה משהו של חולין, זאת אומרת, יכול להיות שהוא באמת מעשה של סודק, וצריך לעשות אותו והכל והכל והכל, אבל מה לעשות? זה פשוט מוצץ לו בעצם את כל החוץ סידורה של הבוקר. ואחרי זה הוא יכול להרגיש לא טוב עם עצמו, ולכן אני מבין את זה עצמו, שזה הסיבה. אז הוא יחזור תוך 10 דקות, כבר כל 10 דקות לא הייתי, אבל איך הוא יחזור כאלה, הם עשו בעצם את ה... הוא קבע עובדות בשטח, הוא קודם כל הביא לעצמו את הרע, כמו שאמרנו, אדם הביא לעצמו את הרע. עכשיו, הטוב הוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, אין מחלה טובה על הגוף של האדם, והכוחות הנוגדנים שבו, המערכת החיסונית, היא עכשיו עוברת שעות נוספות בשביל להחזיר אותו לאדם. לפעמים דווקא התחושה הלא טובה, שנגרמת מהדברים הרעים, היא יכולה לייצר איזשהו חיזוק לטוב שיצא החוצה מן הכוח על הפועל בצורה יותר חזקה. כן.
חייב, אנחנו נראה את זה גם פה, גם במה שאמרנו בנושא שעבר, שדווקא מגיע איזה בסופו של דבר למעלה יותר גבוה וכולי. כל הזמן אתה חייב להיות ככה שצריך להגיע לאיזה ירידה בשביל
לעבוד? מה אומר שאדם עומד על דוקטור אלן כן נכשל בהם? יש משהו במנגנון של חיי האדם שהירידה היא גם כן מזמנת עליות יותר גבוהות. זה לא בהכרח, אבל זה משהו שהוא מאוד דומיאלי. משהו מאוד דומיאלי. יש סוג של אנשים שמתעלים כל הזמן. אבל אני רוצה לשתם את דרך עוד יותר. תראו עכשיו את הדברים בפסקה, הוא אומר פה עוד אמירה. הוא אומר ככה, תשימו לב. אז קודם כל אמרנו שכאילו הרצון הפנימי הטוב, הוא עוזר לבן אדם להתחבר על מהותו הטובה, וזה עוזר לו להשתחרר מהרב ועוזר לו להתחבר לטוב. אבל תשימו לב מה נדרש מהבן אדם. אומר הרב, כשעוד תשובה מופיעה, וחטא של הטוב, שהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עולם של שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל הדומים. זאת אומרת, אנחנו מדברים, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעצם על חטא של טוב. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם רוצה טוב, זה כבר פותח בפניו צינור של עולם ושל שמחה. ופה, באמת יש מקום, הייתי אומר, לדייק את הדברים האלה, שזה אומר, שלא דורשים לבן אדם, זה לא שאומרים לבן אדם, בוא תזיז השיר את הדברים הרעים, יהיה לך טוב. לא, מספיק שהוא רוצה להיות טוב, זה כשלעצמו כבר מביא את מידת השמחה. זאת אומרת, יכול להיות האדם עדיין שקוע בתוך הרע, והוא שקוע עדיין בתוך המעשים הלא טובים, הוא לא מצליח. הוא מתמודד עם הקימה בבוקר, הוא לא מצליח לקום לתפילה, הוא לא מצליח עדיין ללמוד טוב בסדר. אבל כשמתמלא נפשו בתחושה פנימית חזקה, שהוא עכשיו רוצה לשנות את עצמו, עצם הרצון הטוב הזה הוא כשלעצמו כבר מביא אותו למידת השמחה. כן, יש פה משהו, הייתי אומר שהקדוש ברוך הוא חסד אלוקי, שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם, שעוד לפני שהוא קבלות בשטח, או לפני שהוא בעצם עשה טוב, כבר הוא מרגיש שהוא טוב, הוא כבר מרגיש שמח עם עצמו, הוא כבר מרגיש שהעסק זורם לו טוב יותר, הוא מרגיש משהו מלא בחיוניות. יש הרבה פעמים, אני אומר, אנשים שיש להם סובלים ממשברים כאלה. אז הרבה פעמים אתה אומר לאדם, זה מלא בחיוניות, כי אני החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי עם עצמי. לא חושב שהוא עדיין לא הצליח כלום, ומחר בבוקר עוד פעם בא עם ראש באדמה, אבל עצם ההחלטה הזו, עצם החשק הזה, לעשות טוב, הוא כשלעצמו כבר מביא אותי מידת השמחה. ופה אני חושב שזה מרוב, זה יוצר פה, הייתי אומר, איזושהי הבנה וגם אחריות כלפי אותו חשק טוב שיש לבן אדם, שהרבה פעמים אנחנו נוטים מאוד לזלזל בו, כי אנחנו כבר היינו בסדר הזה, כמה כמו, וזה יצור מהי לי חשק, ושום דבר לא עבר. אז מה אז לא? עצם החשק הטוב הזה, זה פותח צינור של שמחה ושל עונג, וזה גם המפתח שבאמצעותו האדם יכול אחרי זה לממש את התשובה הזו באופן מעשי, כפי שהוא אומר מיד בסוף המשפט, כן. לא, אנחנו אומרים עוד לפני המעשים עצמו, עוד לפני המעשים. עצם הרצון הטוב של הבן אדם, עצם הרצון הטוב של הבן אדם, הוא כבר מחבר אותו. אני רוצה להיות אחרת. הקדוש ברוך הוא אמר, נתן לבן אדם לשמור כוח כזה בנפש, א' לרצות טוב, כי זה הטבעיות הבסיסית שלו, ובאת, הקדוש ברוך הוא גם נתן לבן אדם כלי עבודה מאוד מאוד נוחים. כשאתה רוצה טוב, אתה שמח. זה לא שכשאתה רוצה טוב, זה על הפעד יותר עוד יותר מדוקה. אתה רוצה להיות טוב, איפה אתה נמצא, אוי ובוי לי, עד שאני אגיע לטוב הזה, מי יודע כמה מים בירדן עוד יזרמו. לא, יש לנו עובדה שאתה רוצה טוב, יש בתמימות הזאת, בחשק הזה, ברצון הזה, יש משהו שמעורר את הכוחות החיוביים שבאדם, וצינור של עונג ושמחה נפתח, והוא עכשיו צריך לאחוז בחפץ הטוב הזה, כי באמצעות האחיזה הזאת הוא יגיע גם כן, יש סיכוי שיגיע לתיקון אמיתי.
כן. זה
נורא
מסור,
שכל המקרה מייצים לחפץ, אנחנו מנתחים כאילו מה מסיר את המעצבים. אמרתי בצורה כללית, שהשמחה של האדם היא על זה שהוא מסיר את המעצבים. עכשיו אני אומר שהוא מה גורם להסתרת המעצבים האלה. אז אמרנו, דבר ראשון, הנטייה שלו לטוב. דבר שני, עצם הנטייה לטוב גורמת לו לשמחה, והדבר השני זה היישומים המעשיים. מה שאמרתי קודם, זה נשאר אותו דבר. זאת אומרת, האדם רוצה להתרחק מהרע, רוצה לעשות טוב, וזה כבר נגמר העניין, זה כבר מחזיר אותו למידת השמחה. זאת אומרת, הוא לא צריך לקנות משהו אחר, אלא פשוט לרצות מה שהוא, את מה שהיה קיים בו בטבעיותו.
כשאדם למשל רוצה את הדבר הזה, ובשביל זה הרבה מגיע בתוך שמחה, וברגע שהוא מסתכל על המעשה שהוא עשה, הוא שוב שופיע באיזה מין נפשית. נכון, מה שהרמב"ם אומר שחלק מהתשובה זה להסתכל על המעשה ולקבע עצמך לא עושה את זה יותר, אבל הוא עדיין עושה איזה מין חשבון נפש שמחזיר אותו לאיזה מין עצמות מסוימת, זה לא...
כן, זה מה שרועי שאל פה, וברור שהתמונה פה היא יותר מורכבת. זאת אומרת, אנחנו מציגים פה איזושהי מצגת שהיא בסיסית בנפש של האדם, וברור שעכשיו באמת, בשביל שהדברים האלה יהיו בגוספת קביעה וקיימה, שהדברים האלה יהיו איזשהו מהלך, שהוא מהלך אמיתי ומתעלה, צריך פה הלאה להתמודד. צריך הלאה להתמודד עם הדברים. אבל אנחנו מדברים על תחילתו של המהלך, ועל החובה של האדם להבין שזה תחילתו של מהלך, וזה לא מהלך סיסי, אפילו אם הרבה פעמים הוא נופל בעקבות המהלך הזה. אבל אתה צודק שבשביל באמת לקבע זה נושא שהלאה הלאה, ואני רוצה לחזק את זה, לחזק את זה בשביל שבאמת זה יהיה דבר שהוא יהיה טוב. עכשיו באמת השאלה היא למה? זאת אומרת, למה באמת יש כל חשיבות לרצון הטוב הזה? למה יש איזה כל כך דבר שהוא משמעותי? פה אנחנו נזקקים, האמת שאפשר לחשוב לבד, לפני שאני רוצה... הייתי אומר ככה, התופעה של העצבות זה תופעה של אובדן דרך, של ניתוק של האדם מהאמת הפנימית שלו, מהמהלך הפנימית שלו, זה משהו שהוא גורם לו אובדן דרך, הוא גורם לו לחוסר רצון. הוא לא יודע מה הוא רוצה מהשם, חוסר רצון. החוסר רצון הזה הוא בעצם שורש הניתוק שלו מהקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, כשהוא רוצה טוב, עצם הרצון להיות טוב, הוא מחבר אותו מחדש למהלך האלוקי. ואת היסוד הזה שאמרתי, הרב כותב בצורה נרחבת, באות הקודש גינו בעמוד ק"ה, שפסקה שבעבר עסקנו בה, בעמוד ק"ה, באות הקודש גינו. שם יש פסקה מאוד מאוד חשובה, שמחת הרצון החופשי. מה בעצם הבן אדם נדרש? מה הבן אדם נדרש? ושוב, זו פסקה שחשוב, אני אומר, מאוד מאוד, הייתי אומר, להתרבר לרעיון שלה. הרב אומר ככה, תנועה היא העצבות, מפני שהיא נובעת מהמקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. למה? והרב מסביר. הידיעה שהאדם בהתגלותו בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. העושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי העושר וההשלכות הרועמות שלב כל אדם כך הורג להם, אינם תהיים תולדות מנקודת חיים מלאה זו. נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבריא, ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו, ליוצר כל, בחופשו הנקי והחופשי מכל מועקה. כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות, ומכיר שהוא אינו צריך כי לאמץ את רצונו לטוב. וזה מסור בידו בכל עת ורגע. וכשתכף כרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. וכל הספירות העולמיות תלויות בו מתעלות עמו. ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה, אם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. והוא מושל בכל המכמלים הנפלאים האסורים, באותם נחמד ושמן זה. אז עוד פעם, זה פסקה מאוד חשובה. הפסקה הזאת אומר ככה, הוא אומר, האדם צריך להבין שנקודת ההתגלות שלו בעולם היא היותו אדם בעל רצון. מה אתה רוצה זה אתה. מה שאתה רוצה זה אתה. כן? אם אני יודע, אם תזהה מה אתה רוצה, אז תגיד את דבר מי אתה. כן, המילה נפש בערמית זה רצון, מה נפשה, כן? נפש זה רצון, זאת אומרת, הנקודה שמגדירה את הבן אדם זה אותו בעל רצון, או במילים אחרות בעל בחירה חופשית. זאת אומרת, אני בוחר לעשות. הבחירה שלי לעשות היא בעצם מצביעה את מי אני ומה אני. ואני אבחר בהתאם למי שאני. אפילו לפעמים אני יכול לבחור טוב ואני יכול לבחור רע, אבל באופן כללי אני אבחר על פי מה שאני. אם אני אדם חיובי, אז אני אבחר דברים שהם יותר חיוביים. אם אני אדם שהוא שלילי, אז דבר שלי שלילי. אם אני אדם שהוא חיובי, שיש לי בעיות נפשיות מסוימת, אני אבחר כאן דברים שהם פחות. אבל נקודת הרצון של האדם היא בעצם מגדירה את האדם. והרב אומר, אופיו משתלם כולו בנקודת רצון דווקא. זאת אומרת, הרצון של האדם הוא גם לא רק מגדיר את האדם, אלא הוא גם מה שפועל להשלים את האדם. זאת אומרת, אם אני רוצה דברים גדולים, אז יש סיכוי שאני אהיה בהתאם לדברים האלה הגדולים. אם אני רוצה דברים קטנים, אז יש סיכוי שאני אהיה קטן, ובהתאם למה שאני רוצה, לשם אני טועה. אז הרב אומר, לא שהוא יהיה משתלם לפי רצונו, אלא משתלם לפי רצונו. אתם מבינים את ההבדל? יש הבדל גדול בין אם אני שלם לפי הרצון שלי, או משתלם לפי הרצון שלי. ברור שאני יכול עכשיו לרצות להיות מלך העולם, כן? חבר הנה שזה לא יקרה. אבל יש סיכוי מסוים שאם אני רוצה משהו מאוד מאוד גדול, אני אשתלם, זאת אומרת, אני אתקדם להיות יותר ויותר שלם בכיוון הזה. אז יש פה בעצם שתי אמירות. כלומר, קודם כל, ההגדרה של האדם, התגלות של האדם, זה אותו בעל רצון. מי אתה זה הרצון שלך? ודבר שני, באמצעות הרצון אתה הולך ומשתלם, כן? משתלם ולא שלם. ולכן, כיוון שבעצם עניינו של האדם זה הרצון שלו, אז אתה יכול עכשיו להכניס גם גורם נוסף שאומר שגם העושר של הבן אדם זה הרצון שלו. למה? כי הרצון הטוב... מה? כן, אפשר לומר. זאת אומרת, אם הרצון הטוב זה אני, הרצון הטוב זה וזה דבר, כי אם אני בעצם יוכל להשלים את עצמי יותר ויותר, אז זה ברור שגם הראש שלי, זאת אומרת, במה אני אהיה מאושר? בדבר שאני אשלם בו, בדבר שהוא טוב, וזה הדבר. כן, יש פה בעצם, יש פה חיבור משולב בין האדם לרצון שלו, לאושר שלו. לטוב גם כן, אפילו מרובר.
זה הכל תשאר שהם לא חיובים, כי הם רצונו דבר שלילי.
הרצון הטוב, הוא המגיש. הרצון הטוב.
לא, אפשר להגיד זה גם על עשר. אולי זה לא תהיה שמחה מלאה שהנשמה עולה לתשמה, כי יש לך חיצוני, אבל סיפוק רצוני בכל דבר.
זה יכול להיות, זה יכול מאוד להיות, אם יחפות לנו, יגלה שם הרצון הזה, זאת אומרת שהם מאוד חיובים, כמו שאתה פעם הרב מראה לנו, שגם הדברים האלה, הרצונות הכי חיובים, את דברים שהם שורה שהוא חיובי, כי לא סתם האדם עושה.
אם למשל בן אדם ששואף כמה שיותר מספרים, כמה שיותר חצי בבנק שלו, בחשבון שלו, אז נדע אמר שהוא יגיע לזה, נדע אמר שעכשיו זה אמרתי שהפנימיות הוא ביטש את מרצון מאושר.
אמרתי, הרצון הטוב. הרצון הטוב זה אומר הרצון שהוא תואם את הרצון האלוקי.
זה לא מחייב את זה ממוחניות השם, שאיפה
ירושלים יותר, זה דרמה מסוימת, זה ודאי קיים. זה מה שמתיסים אותה. זה ברור שאם האדם רוצה שיהיו הרבה חסים הבאה, אתה נראה שיש סיבה לדבר הזה. זה משהו שמתחיל לפנימיות של האדם, זה לא משהו שהוא רק חיצוני. זה משהו שמתחיל לפנימיות, כן? אין מה שהגמרא אומרת לגבי ה... מזה עד שמה... יונתן, כן, בן גרשם בן משה, שדוד המלך מינה אותו על ההרצאות שלו, שהוא היה, כן, היה לו נטייה לכסף, אז הדבר הזה מצא את הנטייה הזאת כנטייה שהיא חשובה, אז הוא מיד על האוצרות שלו. יש בכל רצון של האדם איזשהו שורש שהוא מן הסתם שורש חיובי. ברור שככל שהוא מחובר יותר לאמת האלוקית, אז האוצר הוא משמעותי יותר, הוא גדול יותר, ולא איזשהו משהו שהוא סתם קיצוני. אז אומר הרב ככה, כל קווי האושר וההצלחות הרוממות, שלב כל אדם כל כך הורג להם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאה זו נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. ומוסיף הרב על זה ואומר, ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו ליוצר כל, וחפשו המקיף והחופשים כל מועקה. זאת אומרת, לא רק שהרצון שלך זה אתה, זה לא רק הרצון שלך זה הנקודה שבאמצעות אתה תסתלם, זה לא רק הרצון הטוב זה נקודת הרושם שלך, יש פה גם כנקודה נוספת שמתבררת פה, שהמהלך הזה של הרצון הפנימי שלך, שמוליך אותך, שמקדם אותך, זה בדיוק דומה למהלך האלוקי. גם הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצעות רצונו, גם אלוקים יהיה אור, אבל הוא רוצה שיהיה אור. הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם ובורא את העולם, מקיים את העולם באמצעות הרצון שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, ובאמצעות זה יש עולם, יש בריאה, והרצון הזה אין בו שום מגבלות, אין לו שום משהו שעוצר אותו, חופשי מכל מועקה. וגם הרצון של האדם באופן אמיתי הוא גם חופשי מכל מועקה, משום שהיכולת להשתלם היא אינסופית. אין שלב שבו אדם גומר לרצות. תמיד אדם יכול עוד ועוד לרצות, והרצון שלו, ברמות העליונות שלו, זה מדבר במקום אחר שאני מדבר לתוך הרצון, גם יכול להיות ממש דומה לרצון האלוקי, שהאדם יכול לרצות והדברים גם כן יהיו קיימים. זאת אומרת, הוא אפילו לא יצטרך לעשות אותם בעולם החומרים, אלא עצם הרצון כן שצדיק עוזב והקדוש ברוך הוא מקיים, הרצון של הצדיק הוא כל כך מהותי, הוא כל כך משולב בתוך המערכת האלוקית, שכשהוא רוצה משהו מסוים, אז זה כבר נהיה, הקדוש ברוך הוא מקיים את דבריו. זה דמיון לרצון של מעלה, וזה הופך בעצם את מידת הרושם של האדם למידה הרבה הרבה יותר כלית, הרבה יותר חברה. זאת אומרת, זה לא רק משהו שהוא אצלך, שקחת באמצעות הרצון שאתה יכול לברור ולעשות וכו' וכו', אלא גם אתה יכול להיות דומה לקדוש ברוך הוא בדבר הזה, משהו שהוא אין סופי, משהו אלוקי. ולכן המסקנה שאומרת את כל הדברים האלה, הרבה הרב, כשאינדיה זו מתבררת, מיד מוצא את האדם את עצמו מלא חדווה, מסולג את כל עצבות. הוא מכיר שהוא אומר שריקים לאמת, זה שתנו לטוב. זאת אומרת, אתה בשביל להגיע לאושר, כל מה שאתה צריך, אני אומר כמובן קצת בצורה קיצונית, אולי קצת פשטנית, כמו שפרופסור מאירי, אבל חשוב להיות מחודדים בנקודה הזאת. אם אתה תרצה טוב, אתה כבר תהיה מאושר, אתה כבר תהיה צנוע, משום שבעצם הגעת לדבר גבוה ביותר, שאתה יכול להגיע למציאות החיים שלך. להיות טוב, פירושו להיות דומה לקדוש ברוך הוא, להיות בעצם רצון אלוקי. ולכן הוא אומר, לכאורה, לרצות טוב זה דבר שהוא קיים אצלך, אתה לא צריך ללכת עם דם מעבר לחושך בשביל לרצות טוב, כן, אז רבי אליעזר בן דורג, אין דבר שהוא לא להביא, זה אומר, אם אני ארצה, אז יהיה. ולכן המפתח לאושר הוא ממש בידיו של הבן אדם. הוא אומר, הוא מכיר שהוא לא צריכים לאמץ את עצמו לנו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ברגע. הוא תכף שרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. וכל הסתירות העולמיות תלויות בו מתעלות עם עצמו, לא רק שהוא מתעלה, כל העולם כולו מתעלה ביחד איתו. ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחה והצלחות, מסור ונתון בידו, והוא מושל בכל המתמנים ובכל העצורים, העצורים באוצר הנחמד ושמן. זאת אומרת, זה בעצם המפתח הבסיסי ביותר לאושר. עכשיו אני אומר, אבל מזהיר, זה כמובן, זה לא הכל. יש פה באמת, מה שמתאירו פה, צריך פה להעמיק את האושר הזה בנדבכים נוספים בנפש של הבן אדם. אבל היסוד של הדברים זה קודם כל הרצון הטוב של הבן אדם. ומה מעכב את הרצון של הבן אדם? זה מה שאמרנו קודם, זה המעשים הרעים והמידות הרעות והמעשי החולים שמסיחים לדעתו מהרצון הזה, זה כל אותם דברים שמצמצמים את הנשמה שלא נותנים לה לבוא לידי ביטוי, זה פשוט מדכא את הבן אדם. הבן אדם עכשיו הוא בנוי לעשות בתורה ובעולם מוכני ופנימי, ופתאום דורשים לו לך את זה ותעשה את זה ותעשה את זה. אני חושב שגם כן, לפעמים מי שנשוי, גם כן מכיר את זה, אם כן במערכת על הבית, את הנקודה הזאת, שכן יש איזשהו, לפעמים איזה מתיחות קצת, כן, בין העולם החיצוני לעולם הפנימי, שהוא לפעמים בא בדמותה של האישה, אז רבה צריך לעשות זה, צריך לעשות זה, בסדר, אבל אני עכשיו, בתוך המהלכים שלי, לא רוצה עכשיו לרדת, אז אני אומר, גם פה צריך זהירות, כמובן, לא צריך לבוא, כן, בקלטה, כן, כי גם התביעה של העולם החולין הוא תביעה אמיתית, שצריך גם פה לקחת אותו בשיקול בחשבון, אבל צריך להזיע את הדבר, לעשות אותו בחוכמה, ולחנך את עצמך, לעשות דברים בצורה נכונה, ולדבר בין משפחה לנושא הזה. זה דברים שהם א' ב', אני חושב, במערכת חיים נפתח.
לא
הבנתי למה, כאילו,
אפשר
עם כאילו,
ככה
שמה
אדם
מתחיל
לרצות משהו, אז זה מביא אותו לחוכמה. לא הבנתי למה. למה זה באמת ככה? למה ברגע של האדם יש את הרצון?
כי בעצם פסגת עבודת השם של האדם זה לרצות את הרצון האלוקי. זה הפסגה של עבודת השם של האדם. וכל המעשים, וכל הלימודים, וכל ה... זה להוליך אותו להגיע לאותה נקודה של שלמות של הרצון הפנימי. זה פסגת עבודת האדם. ולכן אם האדם הוא מתחיל ללכת על המסלול הזה, שהוא רוצה אותו, אפילו שעדיין הדרך עוד ארוכה, הוא יודע שיש הרבה מה לעבוד שהרצון הזה יהיה בר קיימא, אבל הוא כבר עלה על המסלול החיובי, והוא כבר נמצא בנתיב שאומר לו, הנה אתה סועב לכיוון הנכון, והסעילה לכיוון הנכון היא כשלעצמה, כבר מעמידה אותו ביחס למטרה, כבר במקום שהמטרה כבר כאן היא כבר מתחילה להיות מושגת. זאת אומרת, אתה יכול, כן, אתה יכול עכשיו נגיד לצעוד מכאן הביתה, כן? אתה שמח מאוד ללכת הביתה. וכשהמטרה היא ברורה לך, עצם הסעידה לשמה היא כבר משייכת אותך בכל צעד וצעד למטרה הסופית, וזה בעצם הופך אותך כבר להיות בעל שמחה. מתי זה לא קורה? שכה רוצה לעשות הביתה, אבל בסוף אתה לא רוצה את הדרך, אתה מאבד את הדרך, אתה יושב במקום, אתה לא מצליח לבוא את זה. זאת אומרת, עצם הסעידה לכיוון, זה ההשתלמות של שמענו קודם. עצם ההשתלמות על פי נקודת הרצון הזאת, היא כבר משייכת אותו אל המטרה הסופית, היא כבר משייכת אותו אל הקדוש ברוך הוא. כן.
פעם שאני
מבין,
אתה אומר שהמדע צריך לעשות נקודת נקודת. אבל היום גם יכול לגרום יותר אחרות, שבאמת אני יודעת שהוא מחפש משהו, והוא לא יודע מה נקודת פנימי שלנו. כי זה הרבה יום אני יודעת שהרבה יום מדברים על זה, יש הרבה מעריכים על זה, שבאמת אני מחפש בנת הרצון שלנו. הוא לא מצליח למצוא את הרצון.
אבל הרצון, אתה מדבר בעצם על הרצון האישי הנקודתי, שאין אדם מבד אלא המקום שלי בו חפש, שזה כבר רצון בקומה גבוהה. אני מדבר אותך על הרצון היסודי אותו, שזה כל אחד יכול לדעת לנו שהוא שייך לזה. זאת אומרת, לרצות, לחיות על פי מה שהקדוש ברוך הוא יתווה, על פי מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, על פי רצונותיו, על פי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה כל אחד יכול לעשות. אתה אומר, בקומה גבוהות יותר, אתה אומר, אין אדם למד אלא מקום שלי בו חפש, מה שאומר שיש פה תביעה עוד יותר גדולה. זאת אומרת, לא סתם שטיפה בתוך רצון טוב, אלא הרצון הטוב שלך, שייך אליך. קומה עוד יותר גדולה, זה נכון. זה כללי כרגע. זאת אומרת שהוא כללי, אבל ברור שבשלבים המאוחרים יותר זה גם דורש גם דרישות ספציפיות, וזה ברור שפה עדיין נראה לי יותר.
אז מה המצב דיבר על הדוגמה שלי?
נכון, נכון. שם באמת זו דוגמה לזה, שבאמת הוא הגיע לרצון פנימי שלו עצמו, שם הוא באמת עצמו בצורה טובה ביותר. הוא מדבר פה בצורה הכללית, שכמובן בתוך המהלך הזה, כשאדם מתקדם בתוך המצעד הזה של הרצון אותו, יכול להיות גם נסיגות. יכול להיות נסיגות, כי הוא מרגיש שרוצה טוב, אבל לא ברור לו בדיוק איפה הוא מחובר לדבר הזה. ברור שיש יכול להיות נסיגות גם. אבל קודם כל המהלך, כאילו, מה מוציא אותו מכלל עצבות, בכלל זה, המהלך שהוא רוצה אותו. עכשיו, בתוך הטוב הזה הוא צריך יותר לדייק אותו, הוא צריך לשכלל אותו, הוא צריך...
אז זה כבר לא כל כך שידוש, אבל כי... זה
שבאנם
רוצה
מקובל את המצוות, זה... לא, אבל הנקודה היא, שנקודת השמחה היא ברצון. זה לא נכון בביצוע. זאת אומרת, או בכלל הביצוע. עצם הרצון הטוב זה כבר מעמד אותו מנקודה של שמחה. וזה לא משהו שיקרה, לפעמים זה יכול לתסכל את הבן אדם, שהוא רוצה טוב, ובסוף הוא לא מיישם את זה, אז פעם באה שהוא רוצה טוב, הוא יגיד לעזוב אותך. לא רוצה את הטוב הזה, זה רק מתסכל אותי, זה רק מאכזב לי. הוא אומר, לא, זה לא נכון. לרצות טוב זה בדיוק המהלך שיש לי לצעוד איתו. טוב, לא השלמנו את הדברים, אני רוצה עוד... יש פה עוד... חבל שאתה לא הסכמנו, כי באמת יש פה... בסוף פסקה ברות התשובה, בסוף פסקה ברות התשובה, אבל אני לא רוצה שכן זה קצת מעניין.
איזה פסקה?
פסקה וב. הרב מוריד את זה לעוד נקודה. אז דיברנו עכשיו על הרצון הטוב, והרב אומר, בסוף המשפט האחרון, הרב אומר, כשהכישרון המעשי לוקח לו את התמצית שלו בסוף הנעימות הללו, יוצא לאור המוסר הטהור העליון, המצליח את החיים בעודו. נסים לחשוב מה פרשנות על המשפט הזה אומר. זאת אומרת, יש פה עוד נדבך שהרב מוסיף פה בפסקה הזאת, שהיא מאוד יסודית. נסו לחשוב על זה, אני לא רוצה לפתוח את הדבר הזה, כי יש לי פעם מורחב, אבל כל אופן, כל מה שאמרנו היום, מתמצא בפסוק אחד קצר, שכולם אומרים אותו, זה אומר בסוף פסקה, בסוף פסקה ה', הפסוק הוא לישרי לב שמחה. מי שיש בו ישרות פנימית, זאת אומרת שהוא הולך בדרך הישר, יש לו שמחה. זאת אומרת, לא צריך, לעשות משהו שהוא קיצוני לו. תהיה ישר, וכל אדם הם באופן כל יום, אבל אותי בראת אדם ישר. אז מי שמצליח ללכת על תהיה הישרות הפסיסית הזאת, שמחה. הוא, יש לו את הבסיס של השמחה שצריך ממנה ללכת ולהשתחרר. אז בפעם הבאה נדבר על האמת, על הסוף נסקה פה נושא של ההורדה לחיי המעשה, ונדבר על גורמים נוספים גם כן לעצבות ומצד שני התיקון שזה בשמחה.